כן, בעמוד פי, פסקה למד דלת. הפסקה הזאת, כפי שאתה מציין, היא פסקה, וואחד פסקה, היא גרמה לבלגן גדול בעם ישראל. הרב צבי יהודה קוק אמר לרב קוק, האביב, לא לפרסם את הפסקה הזאת. ואמר, אבל יעשו מזה בלגן. אמר, זו יראת בני אדם ולא יראת שמיים. פרסם ועשו בלגן. עד כדי כך שצריך אחר כך להסביר. טוב, בואו נראה קודם כל מה כתוב. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. כלומר, חלק מן המהלך הציוני היה חזרה אל הבריאות הגופנית. כמו אז ארגונים כמו מכבי. מכבי זה היה להחזיר לעם ישראל את השרירים, כן, יהדות השרירים. צריך להיות בריא, היהודי בגלות הוא כפוף, מסכן כזה, צריך להיות חזק. ספורט. אז אומר הרב, ההתעמלות הזאת, שהיא באה מתוך רוח לאומית, כן, זה לא סתם שאדם רוצה להיות חזק, בריא. הוא רוצה להיות צעיר בריא רענן כאיזה מין אידיאל לאומי. להבדיל, מצאנו אידיאל כזה אצל הנאצים. כן, פו, עליהם. כן, אז עכשיו יש כאן, אתה רואה, פתאום הרב מדבר ביד השרירים. מובן מאליו, שלא הרי השרירים של אומות העולם, כי הרי השרירים של ישראל במובן הזה, שאנחנו משרתים מגמות קודש, מגמות מוסריות עליונות, דרך השלמות הגופנית הזאת. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, תודה רבה, היא דבר טוב. זה מה שהרב קוק יכול היה לכתוב, ולא היו עושים לו שום בעיות. אבל כאן הוא אמר משהו אחר. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם. כלומר, יש מקובלים, הם עוסקים בחדרי חדרים, בייחודים וכוונות של התפילה, של כל מעשה הקודש שלהם, והם מכוונים לשמות האלוהיים להאיר בהם את העולמות כולם, להבליט את האור האלוהי בעולם. כן? זאת פעולה מיוחדת. יש פעולה שאדם עושה בגופו, בידיים, ברגליים. זה לא רע. אפשר עם הידיים ולעשות הרבה דברים בגוף. יש פעולות שאדם עושה דרך הפה. זה יותר גדול. למה? זה הולך למקום רחוק יותר. כן, מה שאני יכול לעשות עם הגוף, הפה יכול הרבה יותר רחוק. ויש פעולות שאדם עושה עם המחשבה. זה בכלל עומד בשורש המציאות. שהרי המחשבה היא הכלי שבו הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. כלומר, כאשר האדם משתמש במחשבה, הוא מתאחד במחשבתו עם מחשבת הבריאה. ולכן הפעולה שלו היא הרבה יותר משמעותית מפעולת הדיבור והמעשה. אלא שלא כל אדם יודע לכוון את המחשבות שלו למחשבות העליונות. יש חוכמה מיוחדת של אנשים צדיקים וקדושים שתיהרו את עצמם והם עוסקים בדברים האלה. אומר הרב קוק, מי מחזק את הכוח של החבר'ה האלה? מכבי. כן? הם משחקים עכשיו כדורסל ופתאום המקובלים אומרים, וואט שמע, יום הכוונות זה הלך הרבה יותר טוב מהרגיל. אתה שמעת? אתה מרגיש את זה גם אתה שמה? מכוון הראשי. כן, כן, אנחנו מרגישים. מה קרה? צ'סקה מוסקבה הופסה. וואלה, איזה יופי. כן? אז אתם מבינים, זה מה שהרב קוק כותב. כן? ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. ויעש דוד שם. מה זה ויעש דוד שם? מסביר הרב קוק בתור מקובל שהוא עסק בייחודים. בשמות הקודש. ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. איך הוא עושה משפט וצדקה? בזה שהוא מכוון בשמות. ויואב בן צרויה על הצבא. בזמן שדוד עושה שם, יואב בן צרויה על הצבא. ולא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמן של נערים צחוק. שהוא לא הבין את הערך של דמן של נערים. הוא חשב שהנערים זה סתם אנשים בעלי כוח, והוא לא ראה שבעצם הם משכללי הערת הקודש באומה ובעולם. מה? מה אבנר עשה? זה כתוב שחור על גבי לבן בספר שמואל ב', מה הוא עשה? מה? אנחנו בוודאי, כשאנחנו לומדים אורות, גמרנו את כל התנ"ך. ברור. אבל, מה?
עם כל המפרשים?
עם כל המפרשים? לא, עם חלק מהמפרשים. אלא, עכשיו מסופר שבבריכה בגבעון, כשנפגשו הצבא של אבנר, יחד עם הצבא של יואב, כן? במקום לעשות מלחמת אחים, אז אמר אבנר, בוא נעשה, ניקח קבוצה נבחרת של לוחמים, כמו דוד וגוליאת. כן? מי שינצח, הוא זה שיכריע בקרב. כן? שיטה שהייתה מקובלת אז באותם הימים. והביטוי שאמר אבנר היה, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. כן? הקרב הזה, הוא קרא לזה, וישחקו לפנינו. קמו 12 חיילים מפה, 12 חיילים משם, דקרו זה את זה, כולם מתו. כן? ואז ניטשה מלחמה יותר גדולה, בסוף הצבא של יואב ניצח. אבל מה זה אומר? שאבנר אחר כך נענש. מה נענש? שהוא נרצח על ידי יואב בן צירויה. זה היה בגלל שהוא עשה מדמן של נערים צחוק, לא אכפת לו. כן? והוא לא הבין שדמם של נערים זה לא סתם כוח צבאי, מדובר במשהו עוד הרבה יותר גדול, מלבד סתם החיים של יהודי הם יקרים, אבל יש פה עוד משהו יותר גדול, שזה בעצם שכלול אור הקודש בעולם, את זה הוא לא הבין. כן, בבקשה.
מה זה יודע, מתעשה סדקה ומשפט?
שהוא עושה חסד גדול עם האומה. הוא עושה חסד גדול בזה שהוא מחבר את המידות, את הצדקה עם המשפט. מידת הדין עם מידת החסד עם מידת הדין. זה נקרא ייחוד. הוא עושה ייחודים. כן. אבל שיצחקו הנערים, אומר הרב קוק, כן? אני קורא בפני. לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה, כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם הכלל, עולה הרוחניות החיצונית. כלומר, יש שני סוגי רוחניות, רוחניות פנימית ורוחניות חיצונית. ההתעמלות זה בשביל החיצונית, הכוונות בשביל הפנימית, אבל זה מתחבר, זה עם זה. מה זה רוחניות פנימית? מה זה רוחניות חיצונית? רוחניות פנימית זה מה שמחובר אל הנשמה, כלומר, אל סולם הערכים המוסרי של האדם, אל המוסר, ואילו הרוחניות החיצונית היא הקשורה אל הטבע. ויש חיבור בין זה לזה. יש רוחניות בטבע, רוחניות בנשמה. ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם. בהבלטת אופיה של האומה. בפרשה הקטנה, שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דעהו. כן, התלמוד שואל, איזו היא פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. אומר התלמוד, בכל דרכיך דעהו. כלומר, על ידי כל מה שאתה עושה, כל הדרכים של חייך, אתה מגיע לדעת אלוהים בכל דרכיך דעהו. וזה בעצם הבסיס לדברי הרב קוק כאן. כמובן שאחרי הדברים האלה שהתפרסמו בספר, ברשות הרבים, צעקו. היה יהודי אחד בשם אייזיק בן טובים, שפנה אל הרב חרלאפ, תלמידו של הרב קוק, וביקש הסבר לפסקה. בעקבות כך, הרב חרלאפ כתב מאמר ארוך, הנקרא טובים מאורות. זה פה משחק מילים, כן? אייזיק בן טובים, והוא רוצה להבין מה כתוב באורות, אז טובים מאורות. אז הוא כתב איזה מאמר בערך 15 עמודים, כדי להסביר את מה שהרב אומר. רק דבר אחד מעניין, לאורך כל 15 העמודים, המילה התעמלות לא מופיעה אפילו פעם אחת. מה זה אומר? הוא קורא, במקום זה הוא משתמש במילה גבורה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאפילו אדם המקורב לרב קוק והמזדהה עם הרעיונות שלו, קשה לו לכתוב בשיחת קודש את המילה התעמלות. זאת אומרת, זה אפילו לתלמיד זה קשה, גם כשהוא בא להגן ולהצדיק את דברי הרב. יש איגרת של הרב קוק שנכתבה אל חכם אחד מטבריה, אחד מהמקובלים בטבריה, כשקרא את הדברים האלה באורות, הרב זריהן, ממוצא מרוקאי, שהיה חי בטבריה, שאל את הרב קוק, מאיפה לקחת את הדברים האלה? אמר לו הרב קוק, לקחתי את זה מהארי. והוא מראה לו את זה, הוא מראה לו את המקור בתוך כתבי הארי עצמו. בשאר הכוונות, אני חושב, מביא לו את המקור. רק דבר אחד מאוד מעניין, אחרי שקוראים את זה ברב קוק, אז מבינים באמת שהארי אמר את זה. אבל לפני שהרב קוק קרא, אמר לנו את זה, לא ידענו. גם המקובל שקרא בכתבי הארי לא הבין שזה מה שכתוב. כי צריך להיות עם מבט חודר, כמו של הרב קוק, כדי להבין שזה מה שהרב אומר. שזה מה שהארי אומר. לכן, כשההורים של הרב קוק אמרו לו, אולי תפרסם את המקורות שלך, כדי שיפסיקו לתקוף אותך, אמר הרב קוק, זה לא יעזור. כי גם אם אני אפרסם את המקורות, לא יבינו שזה מה שהמקורות אומרים. אבל הוא אמר, תדעו לכם שאין דבר שכתבתי, שאין לו מקור בדברי הארי ז"ל. יש פה שאלה. שלום לרב, לפי דעה זו של מרן הרב הקוק. עם אותם צעירים, כתוב הרב הקוק, זה מה שהוא כתב. כן? אני לא יודע למי הוא מתכוון. אני מניח שהוא התכוון לרב קוק. אם אותם צעירים יפסיקו להתעמל ויתחילו ללמוד תורה בתוך כל שאר המצוות, האם המציאות תהיה חסרה ושלילית יותר או מלאה וחיובית יותר? תודה רבה ושבוע טוב לרב ולכל ישראל. נכון, אז העולם יהיה חסר. מה הוא יהיה חסר? העולם החיצוני. ברגע שחסרה החיצוניות, גם הפנימיות סובלת. כי אם יש לה פרה חלב ויש לה עגל שיונק, אז זה טוב לפרה גם כן. כלומר, מתפתח יותר, יש יותר חלב. אבל ברגע שאין יניקה, אז לא רק שאין חלב, גם המעט חלב שנמצא בתוך העטינים של הפרה, הוא מתחיל להחמיץ, הוא מתחיל להכאיב, יש דלקת. כלומר, גם הרוחניות מתקטנת ברגע שאין לה מרחב פעולה. אני יודע שאתה רוצה לשאול שאלה, אבל יש פה עוד שאלה על המסך. ואנחנו שבועים בטכנולוגיה. שלום כבוד הרב, אני לא יודע למה, אבל זה לא מסתדר לי שאנשים שהולכים לכדורגל עושים עבודה שמקבילה בגודלה על המקובלים. לא נתפס. זה אולי מובן בהקשר שאולי אנשים אלה שרוצים להראות את זה שהיהודי גם חזק. אבל עדיין מה? אני לא יודע מה המשך. עדיין קשה לך כנראה. כן, ודאי, זה קשה מאוד לתפוס הדבר הזה. אלא אם כן, מאמינים במה שהיהדות מאמינה, שזה המונותאיזם, שהשם אחד. אם השם אחד, אז הוא מתגלה בכל. יוצא לפי זה שאם השם מתגלה רק בחלק מן המציאות, זה חיסרון בתפיסת האלוהות. לכן זה הכרחי, אם אתה באמת, במאמיני הייחוד, דווקא כן לקבל את דברי הרב קוק. כן, בבקשה.
מה זה הרוחניות החיצונית ולמה
ההתגלות
מעלה את
מעלתה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ידוע. הרוחניות החיצונית זאת הנוכחות האלוהית בטבע. ויש באדם שני חלקים. יש חלק בנו שמחובר אל הטבע, ויש חלק בנו שמחובר אל הנשמה. אז ההתעמלות שמחזקת את האחיזה שלנו בטבע, כיוון שזאת התעמלות שנעשית כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, והאומה היא נושאת בתוכה את הקדושה שבטבע, לכן כאשר אנחנו עושים הרבה התעמלות לשם המטרה הזאת, אנחנו מחזקים את הרוחניות החיצונית. זה קשה מאוד לעשות חצי חצי. כלומר, קשה מאוד להיות גם גאון בתורה, במיוחד מקובל העוסק בייחודים וכוונות, ובאותו זמן גם להיות אלוף ישראל בספורט. זה קשה מאוד. לא בלתי אפשרי. אני הכרתי אדם כזה. הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה, שהיה מקובל ענק, ויחד עם זה היה מגד בגדוד ארטילריה. כן? וגם עשה פעולות מאוד חזקות למען האומה בתחום הצבאי. אז כלומר, אבל לא כל אחד מסוגל גם וגם. בסדר? אז לכן, מה שאומר הרב קוק כאן, הם עושים שיתוף פעולה. אתם תעסקו בכדורגל, אני עוסק בייחודים, ניפגש אחר כך, בבית המקדש נגיד. אם אדם מתלבט מה לעשות, זה כבר שאלה ששאלו את רבי נחמן מברסלב. ששאלו את רבי נחמן מברסלב, ככה מספר רבי נתן. ששאלו את רבינו שיש אנשים שיש להם בלבולים גדולים, שאינם יודעים כיצד לנהוג בעבודת השם, שלפעמים נראה להם שצריך לנהוג כך, ולפעמים נראה להם שצריך לנהוג כך, ויש להם בלבולים גדולים מזה. וענה רבינו, מה יש להתבלבל? איך שעושים, עושים, והעיקר שלא לעשות רע, חס ושלום. כלומר, כל זמן שדבר הוא מוגדר בתוך גבולות הגזרה של הטוב הוא לגיטימי. כלומר, יש לנו בתורה הגדרות לטוב ורע. רע מוגדר מאוד. טוב, גם כן. בתוך הטוב אתה יכול לעשות כל מיני דברים. בסדר? בבקשה. זה אותו הדבר. מי שעושה למען האומה, הוא בבחינת בכל דרך אחד ההוא. הוא שייך לזה.
יכול להיות שלא תהיה את הכוונה, וזה בכל זאת יעשה את הפעולה
החיובית? יש כוונה להיות בנים אמיצי כוח לאומה. יש איזו גאווה לאומית שמחוברת לזה. כן, רצה להגיד משהו.
לא,
כי
זה לא יודע. יש לו שאלה, שהוא דיבר על מסכים.
משחק, מי שהולך למשחק, זה שאוכל את הפיצוחים ומרים את ה... מי שמשחק. השאלה למה הוא משחק? יכול להיות שיש לו גם כן איזה מין גאווה לאומית. כן. אני זוכר שבזמנו שאלו את הרב צבי יהודה קוק, כשמכבי ניצחה את צסקה מוסקבה, בתקופה הסובייטית. וזה היה באמת גדול, שפתאום מדינת ישראל מנצחת את ה... את הקבוצה הסובייטית, וזה, בא, בא, בא. שאלו את הרב צבי יהודה קוק, האם יש בזה קידוש השם? ואז הוא ענה, חזה להצטרופה, ראוי לצירוף. לפני כמה שנים, היה עוד פעם ניצחון של מכבי על צסקה מוסקבה, ושאלו את אחד הרבנים, לא את הרב צבי יהודה, האם יש בזה קידוש השם? הוא אמר, לא, כי זה היה בשבת. יש הבדל. יש רבנים, יש רבנים גדולים. כן.
כשאמרת שכביכול אדם שעושה התאמנות, הוא יכול להגיד
על הלאום, ואם הבן אדם
עושה
את זה,
כי הוא אוהב להתאמן
לבין הכמרים. אז זה לא שייך. זה מה שייך. נכון. עכשיו, אומר הרב, אבל מה נעשה? אנחנו רואים שאנשים שעוסקים כל הזמן בהתאמנות, הם לא מלאים כל הזמן במחשבות על מסילת ישרים וקדושה ותירוץ התוספות וכו'. כן? על זה אומר הרב, ואל ייפלא, אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים, באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל, כלומר, מילים אחרות שהם חילונים. כן? יש חסרונות במהלך החיים. כן? פרשה כזאת, פרשה כזאת. כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובת צחצוחי טומאה שמתערבים בה. הרי גם אדם שיש לו רוח הקודש, בתוך רוח הקודש הזאת יש תערובת של דברים שצריכים ניקוי. והיא הולכת ומתהרת, מתקדשת ומתברת. לא תגיד בגלל זה לא לעסוק ברוח הקודש, אלא תעסוק בהשגת רוח הקודש, ובסוף תנקה. פודה את עצמה מגלותה, שבה לכלל דרך צדיקים ואור נוגה, הולך באור עד נכון היום. כאן הרב מביא פסוק מאוד משמעותי, שנתייחס אליו אחרי שנקרא את, את הדברים כאן. תודה לרב, תודה רבה לרב על התשובה הקודמת. האם יש משהו ייחודי? דווקא בהתעמלות, או שמה נכון הדבר גם לכל שאר תחומי החיים כמו מוסיקה, פילוסופיה וטכנולוגיה. ואם כן, מהי ייחודיות זו? אומנם בכל התחומים שהזכרת ודאי שיש ערך, וזה יותר קל שם למצוא את ניצוצות הקדושה, כפי שהסברנו בפסקת הדבר של אורות התחייה. אבל החידוש הוא לגבי הספורט, שהוא נוגע באותו תחום הבלתי מובע במילים. כלומר, השרירים הם חזקים בלי מילים. מה שאין כן, פילוסופיה, אומנות, מוזיקה, זה מילים. זה עדיין שייך לתחום של הרוח. והחידוש כאן שזה מגיע עד הגוף, שזה דבר שאתה יכול להגיד, פה הרוח נעצרת. אז לא אומר לך הרב, לא, לא נכון, גם פה הרוח לא נעצרת. כן, עכשיו, כן, הפסוק. כאן הרב אומר, עד שבא לכלל צדיקים ואור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. מה זה? זה על פי פסוק בספר משלי. בספר משלי נאמר, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. נכון היום, הכוונה כשהשמש עולה. אבל יש אור נוגה. מה זה אור נוגה? זה אורות עמומים, אפלוליים, לקראת עליית השמש. עוד לא רואים את הכל, אבל רואים שזה מתחיל לעלות. גם לגבי הביטוי אורח. מה זה אורח? זה שביל קטן. לעומת דרך. דרך זה מקום שכולם רואים שצריך ללכת בו. אבל לפעמים רואים שהצדיק יוצא מן הדרך הסלולה, הכבושה על הרבים, והוא נכנס לאחד השבילים. ואומרים כולם, מה קרה לצדיק? הוא הולך בשביל, אמנם הוא לא עובר עבירה. אבל אנחנו לא ראינו שהצדיקים רגילים ללכת באורחות האלה. אנחנו ראינו דווקא רשעים שם. אז מה עושה הצדיק שם? הוא אומר, הצדיק עכשיו מפלס דרך. והולך באור עד נכון היום, ואז מתברר שאיכן, במקום הזה שאליו הלך הצדיק, כולם היו צריכים לעבור דרך שם. כלומר, לפעמים נראה שזה משהו ייחודי. אבל הייחודיות הזאת היא בעצם מכינה את הדרך האמיתית, הראשית, עבור הדור הבא. אז בינתיים הצדיק מוכן לסבול שכולם יצעקו עליו ויזרקו עליו אבנים. לא נורא, הוא בינתיים מתכונן. בסדר? אז זה מה שכן הרב אומר, שהדרך שלו היא גם כן מבחינת אור צדיק, אורח צדיקים. כן? כאור נוגה. עולה באור הנכון היום. היה, יש איגרת שנקראת תשובה וברור דברים. זו תשובה ארוכה, דיברנו על זה פעם, שכתב הרב צבי יהודה קוק כתשובה לשאלות ששאל אותו חכם אחד מהונגריה, על כל מיני טענות שיש נגד הרב קוק. אז דיברנו על חלק מהטענות בשיעור אחר, ואחת הטענות זה שדבריו של הרב קוק זה דבר חדש. ויש פתגם שהשתמשו בו הרבה בהונגריה, חדש אסור מן התורה, והרב צבי יהודה שם מעריך מאוד להברר מה זה העניין של חדש. בין היתר הוא אומר שחדש זה לאו דווקא רע. אז מה אם זה חדש? אבל הוא אומר יותר מזה. יש לפעמים שדרכו של הצדיק להופיע אור חדש. ואז הוא מביא לצורך זה את הפסוק הזה. ואורח צדיקים כאור נוגה הולך באור עד נכון היום. יפה. כן, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך באור נכון, ומבין שהזוהר אומר את זה, שהצדיקים נכנסים לשבילים המיוחדים האלה, כפי שדיברנו. האיגרת של הרב קוק אל אותו מקובל בטבריה, זה מודפס בסוף ספר נפש הראייה, בהוצאה החדשה של מכון הרצייה. זה גם מודפס בזמנו ב... חוברת של ניצני ארץ של תלמידי מרכז הרב, אבל עכשיו זה יצא בצורה מסודרת יותר. טוב, פסקה למדה. אתם רואים? למדנו את למדה, ולכן הדבר הזה מחייב אותנו שנבוא ללמדה. אחת הסיבות זה שלמדה זכה למדה. מה? חידוש. בעיניך. בעיניך חידוש. כל מה ש... מקיף את המציאות בכל הדרגותיה בהשפעה רוחנית מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. מה זה אומר? זה בעצם אומר מה שאותו בחור שדיבר שם במסך אמר. ככל שאני מדבר על מדרגה יותר כוללת, הסכנות יותר גדולות. אם מרחב הקדושה שאני מטפל בו הוא מרחב קטן, למשל, קדושת הצלחת, האם מה שנכנס לפה שלך הוא קדוש? האם אין בזה איסורים? איסורי תולעים, תרומות ומעשרות, תבל ושביעית, גזל, כן? אני דואג לכשרות של המאכלים שבצלחת שלך. אפשר למצוא בזה עולם ומלואו. אבל זה מרחב קטן, זה לא כזה מסובך. פתאום אתה אומר לי, אני רוצה לכלול בזה גם את קדושת המדינה. מדינה זה ענק, זה קשה. זה דורש טהרה יותר גדולה. כדי לעסוק בהרחבת התחום. זה מה שמערב. כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. ערב טוב לרב. האם בעומק העניין רצה ללמדנו הרב קוק כי השם יתברך מופיע בכל הפרטים שבמציאות ללא יוצא מן הכלל, ולו עד לאלו הגופניים, כדי לדחות את המחשבה השקרית שהקדוש ברוך הוא שייכת לדברים הנשגבים והנעלים? כל טוב, ברכה והצלחה לרב ולכל ישראל. כן. כל מה שמקיף את המציאות, הוא ביקש תשובה, לא? נתתי לו תשובה. כן. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות הצילות ההשכלה ותחתית טהרת אדם, הבשר, הדמיון והרגש. כלומר, אם אני עובד את השם על ידי תפילה או לימוד, אני בלימוד משתף את החלק השכלי שלי. זה מפה ומעלה. יש פה שאלה. כבוד הרב, איך אפשר להניח תורה ולעסוק בגוף חולף שאינו המטרה? שאלה. ומי אמר לך שהתורה זה המטרה? המטרה זה קידוש השם. וקידוש השם דווקא בזה שהשם מתגלה בכל. אם אתה אומר שהשם מתגלה רק ברוח, בעצם אתה נותן את הפתח חז ושלום לתפיסה של שתי רשויות. יש אלוהים לרוח, יש אלוהים אחר שהוא מתעסק בגוף. אבל זה אותו אלוה שברא את שניהם. בוודאי. אלא מה? שכדי לעשות קידוש השם דרך החומר, אני צריך לבוא חמוש בכוחות שקניתי בבית המדרש. כן? איך אמר לי פעם מישהו? אדם שעסק הרבה בעניינים של קירוב רחוקים. הוא אמר, תכלית הבריאה היא התחנה המרכזית בתל אביב. הישנה. כן? זה מרכז הבריאה. כן? לא כמו שאמר סלוודור דלי. שמרכז העולם נמצא בתחנת הרכבת של פרפיניאן. כן, אבל זה סתם, בגלל שהוא היה לצן. עכשיו, בואו נחזור לעניינים. אם אני עובד את השם בשכל, אני משתף את החלק שמכאן ומעלה. אם אני מתפלל, אני משתף את החלק שמכאן ומעלה. כלומר, תפילה, זה לימוד ותפילה, זה כולל את החלק הזה. מה עם כל השאר החלקים? הדמיון, הרגש. רגש יש בתפילה. בכל זאת, הריקוד, לא רוקדים בתפילה. הדמיון, הגוף, הכסף, כן? הכלכלה, קנאה, שנאה ותחרות, כל החלקים היותר מגושמים שבמציאות, הם לא שותפים. מה עושה המקדש? המקדש מזמין אותי לחבר את הכל. במקדש, הייתם פעם במקדש? זה משהו מדהים. לוקחים שם, אתה צריך לעלות להקריב קורבן חטאת. אתה קמת באמצע הלילה, לא זכרת שזה שבת היום, הדלקת. וואי, שבת היום. טוב, קורבן חטאת. קודם כל, זה דורש ממך 1,000 שקל בערך. בין 800 ל-1,000 שקל, כבש אחד קטן. אתה צריך להביא אותו למקדש. תשים אותו בבגאז', איפה תשים אותו? הוא מלכלך, עושה לך פיפי בבגאז'. ואתה מגיע, הוא עושה בה, אתה צריך למשוך אותו, ואתה צריך אחר לסחוב אותו על הכתפיים, והצמר שלו משגע אותך, זה יום חם, שרב, מלכלך אותך, ואתה אומר, איפה מקריבים את החטאת? זה פה, זה בעלה, ויש המון אנשים דוחפים. ועכשיו מגיעים, הכהן מקבל, זה משפריץ דם לכל הכיוונים, ואתה שומע את המוזיקה של הלוויים, ואת ריח הקטורת, והרבה הרבה דברים מתעוררים בנפש. כן? גם החלק הדמיוני, החלק הגופני, החלק היצרי, כל זה שותף. כן? כמובן, זה מקום שבו אתה פוגש את ריבונו של עולם. יש שם השכינה ששורה. יש אנשים קדושים שמדברים שם. אז כל זה, פועל, זה משתף את כל כוחות הנפש באדם. אז זה דורש הרבה יותר קדושה, הרבה יותר טהרה. זה מה שאומר הרב. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה, כן, כלומר יש שם דברים עליונים מאוד, ותחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש. כלומר, זה מאוד 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 מקיף. ובשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. לכן גם לא נכנסים שטויי יין למקדש. היה מקום להגיד, אולי גם נשתה יין. וכאן התורה אומרת, לא, יש יין במקדש, מנסחים אותו על גבי המזבח, אבל אתה לא שותה אותו. כן, מה אתה אומר? מה יש במקדש? מה יש בקודש הקודשים? יש תורה, נכון? תורה זה, לא נראה את זה על ידי השכל. יש גם מנורה, זה החוכמה. נכון? מה? אדם שמביא קורבן צריך להתוודות, לא? הוא צריך להתוודות. הוא אומר, אנא, השם חטאתי, אביתי פשעתי, והדלקתי אור בשבת, בשוגג. נכון? כלומר, הוא צריך להגדיר את החטא. זו הגדרה שכלית. נכון? בסדר. שלא לדבר על זה שגם הוא רואה מהצד שם את לשכת הגזית, איפה שנמצאים חכמי ישראל, הדנים על פי השכל בדיני התורה. כן, כל זה עושה עליו רושם, של מעלת החוכמה גם. בסדר? טוב, ההשפעה העליונה לבדה, המכוונת אל הדעת, הוא ממלאה בזה את תפקידה, בתקווה שממעיין הרוחני יתאר הכל, היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. הלא כל דברי כאש נאום השם, מה אש אינו מקבל תומה, ודברי תורה אינם מקבלים תומה. כלומר, אם אדם נטמע בתומעת הגוף, צריך לטבול כדי ללמוד תורה או לא? מה ההלכה אומרת? לא צריך. אדם יכול להיות טמא בגוף, והוא יכול ללמוד תורה. הוא אפילו יכול להתפלל. אמנם עזרא הסופר תיקן שאדם שנטמא בתומת גופו, הוא חייב לטבול, וכל זמן שהוא לא טובל, אסור לו ללמוד תורה, ואסור לו להתפלל. אבל הגמרא אומרת שהדבר הזה בטל. למה בטל? לא פשט בכל ישראל. ומה עם הטומאה? הוא אומר, כל דברי כאש, נאום השם. כן, דברי תורה זה כמו אש. אש לא מקבלת טומאה. איזה תורה לא מקבלת טומאה? תורה שהיא כאש, האש של השכל. אש של השכל זה בסדר. החסידות, אבל בימי בית שני, שעדיין הייתה שורה שכינה, באמת הקפידו על תפילת עזרה. לכן אנחנו מצאנו בעיר העתיקה מאות מקוואות מתקופת בית שני. אנשים בירושלים היו כל היום, חצי מהיום שלהם היו טבילות. כן? שלא לדבר על בתי הכהנים שמצאו מתחת לישיבת הכותל, שם אתם רואים, בכל חדר יש אמבטיה ומקווה. בחדר. כן? זה צריך להיות עשיר מאוד בשביל זה. אבל זה כנראה היה בית של הכהנים. או של הכהן הגדול אולי אפילו. כן? כל מקום וגם שולחן. שולחן ממה? מעץ. לא מעץ, סליחה. מאבן. למה? שלא יקבל תומה. באיזה כלי הוא אוכל? הוא אוכל בכלי חרס. לא בכלי חרס, בכלי אבן. כי כלי חרס מקבל תומה, כלי אבן לא מקבל תומה. כלומר, הם היו עסוקים כל היום בבעיות כאלה של תומה וטהרה. שלא לדבר על זה שהכניסה להר הבית בכלל הייתה מלאה במקוואות. העם, באמצע המדרגות, שם רואים, באמצע המדרגות יש מקוואות. כן? רק רגע, לאן אתה הולך? רגע, אני טובל. שופס, ממשיך לבית המקדש. כן, כלומר, זה, הדברים האלה היו מאוד משמעותיים באותם הימים. גם חבר ועם הארץ, חבר היה מתרחק מהארץ, שמה חתיכת רוק קטנה מהארץ ייגע בסמלה של של החבר, הוא לא רוצה, לכן הוא מתרחק. אתה המארץ, דבר איתי משם. כן? זה השפיע על החברה. בגלל זה רבי עקיבא שנא תלמידי חכמים בצעירותו. כן? בגלל הדברים האלה. לא אמרתי שהתורה היא רוח. התורה היא בהחלט גם חיים גשמיים. אבל עדיין לא מצאנו פיתוח גוף עם פיתוח תורה. אור דברי הרב, שבזמננו אין כוח הסגולה הישראלי יוצא אם לא בדרך התורה. כן, זה כשהתורה היא בגלות. אבל כשהתורה היא בארץ ישראל, יש לימוד הגוף. למשל, מצאנו, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. כן, מה זה ותחל רוח השם לפעמו? את מי? את שמשון. איך שמשון היה נראה? חבילת שרירים גסה. איפה רוח השם פה? אומר הרב קוק, באותה איגרת לאותו חכם מקובל, שבזמנו של שמשון, רוח הקודש הייתה חדשה. הרבה זמן היה בלי רוח הקודש, וכשזה מתחדש, זה מסוכן, זה כמו חומר רדיואקטיבי, עם קרינה מסוכנת. אז כדי לשאת את זה, צריך איזה אחד כזה ג'אבר, קצת ארס. איפה יש פלישתים פה? בסדר? אחר כך, אומר הרב, זה הלך והתעדן. כן, הרי מה עושה שמשון? בדרך הוא פוגש אריה שמה. כן? זה אריה בא, קורע אותו. כן? ממשיך הביתה, ולא ידעו אביו ואימו. כן? הוא הולך בדרך עם ההורים, אבל הוא אומר, רק רגע, יש לי משהו זה. מה יש לך? יש אריה, קורע אותו. כן? אחר כך, אחרי כמה דורות, פתאום מופיע בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע, אומרים חז"ל, הוא היה גדול בתורה, שלא הניח כמותו בימי בית ראשון ובבית שני ביחד. והזוהר אומר שהוא היה גדול ממשה רבנו. ומה אומר עליו הכתוב? הוא היכה את האריה בתוך הבור ביום השלג. אז אומרים המקובלים בשאר הגלגולים, שבעצם נשמתו של בניהו בן יהוידע היא נשמתו של שמשון. אבל היא הלכה והתעדנה. כן? אומר הרב קוק לאותו רב זריאן, הייתי חייב לגלות את זה, בגלל שהדור זקוק לזה. כן? אבל זה בעצם המקור הוא בארי. כן. שר הצבא, כן, הוא השר הצבא, אבל לפי חז"ל הוא היה ראש הסנהדרין. הוא היה ראש הסנהדרין, והוא היה אדם בעל השגה עליונה. הוא גם הרג את אדוניהו. בסדר. להרוג את אדוניהו, כמה זמן זה לוקח להרוג את אדוניהו? 5 דקות. זה לא מה שהוא עושה כל החיים שלו. מה? זה גיב... כן, נכון, יש קצת דמיון. נכון, יש. לא אמרתי שלא, יש גם גוף בתפילה. יש אפילו מנהג האשכנזים להתנדנד, כל עצמות היית אומרנה וכל דברים. אז יש, יש שותפות, אבל זה, מה זה, מה זה לעומת... המקדש וקודשיו, אתה יודע מה זה, אמרתי רע, פעם אחרונה ש... פעם הבאה שתבואו לראות במקדש איך עושים קורבן, תספר לי אחרי איזה מין חוויה הזאת, זה בכלל לא דומה, כן? מה? אתה יודע מה זה להפשיט כבש ולהכניס לו מקל ככה בפה ולסובב אותו ולצלוט, וכולם צריכים להריח את הריח הזה, אתה יודע מה זה? לעומת זה תפילה, בקושי יודעים שהתפללת, היית בפינה, לא שמו לב. כן, מה אתה אומר?
שמע ששמשון
מופיע
היום בצהל?
משהו כזה, כן, נכון. חיילי שמשון. טוב, אז איפה היינו? החסידות האחרונה. מה זה החסידות האחרונה? תורת החסידות. כן, תנועת החסידות של הבעל שם טוב. פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה, ובשביל כך העירה הרבה את תביעת הטהרה הבשרית. אצל החסידים מקפידים יותר על התבילה מאשר אצל המתנגדים. המתנגדים הם עוסקים בשכל וכל דבר יקעש. לעומת זה, החסידים עוסקים גם בחלקים נוספים של הנפש, ולכן הם צריכים יותר להקפיד על הקדושה והטהרה של הגוף. לכן הם טובלים. יש חסידים טובלים כל יום. לכתחילה, בימי עזרא הייתה המגמה לקשר את ישראל לקודש, המקדש, גם בצד התחתיתי, שהוא אחד מדרכי החינוך הכלליים של האומה, והובלטה הטהרה. כן, בימי בית שני היו מקפידים מאוד בטבילות. הגלות, זה אגב אחת הסיבות שהיה צריך לבנות את כל מערכת התעלות שהביאה את המים לירושלים, מבריכות שלמה ועוד כמה מקומות, כי היה צריך המון מים, במיוחד שירושלים הלכה וגדלה באותם הימים. הגלות דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים, יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית. כן, כל זה הלך מאיתנו. ונשארה השפעת השכל. היהודים נשארו עם מוח. מוח היהודים, וואה, זה משהו. השפעת השכל בדליגתה הרוחנית מצורפת אל המעשה. זאת אומרת, מה יש ליהודי עכשיו? שכל ומצוות. מה עם הרגש וכל? פחות. מקום השלבים הרוחניים הממוצעים. הרגש והנטייה הבשרית נשאר פנוי. אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. יצאה הדייקנות של הטהרה מכלל החובה, ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית, במושג של קדושה וחסידות ליחידים, עד שבאה החסידות האחרונה, וחפצה לשוטלה בהמון. אגב, כתוב בשו"ת מן השמיים, שראוי שהחזן בבית הכנסת כן יקפיד על טבילת עזרה. שמי שעובר לפני התיבה להוציא את הציבור לידי חובתם, כן יטבול אם הוא נטמע. כמובן, יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח, בייחוד ראוי הוא להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל. כלומר, אם כבר אתה מקפיד על הטבילה, אז גם תהיה ציוני בבקשה, אומר הרב. כלומר, אם כבר אתה מחבר לכל מיני דברים, אז תחבר גם למקום של קדושת הטבע, שזה ארץ ישראל. בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצימאון בריא ובדעה קבועה ומסוימת להברות את כל האומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלה, שהטהרה הבשרית היא אחת מגבורותיה. איפה ראינו שהתורה דורשת טהרה בשרית? הנה הוא מביא, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת בכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ המחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. כלומר, התורה מדגישה את הצורך בטבילה על הטומאה דווקא בהקשר של מלחמה. לא בהקשר של סתם חיים בבית המדרש או תפילות. ועל כולם אמור, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מחריך. בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, עממית הכוונה לאומית פה, בלי קשר לאותו מחבר עלום שם ששמו עממי, נכון? לחן עממי, מילים עממי, כן? ויש משפחה מאוד רחבה, יש עממי פולני, יש עממי רוסי, יש עממי, כן? מיד, בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכרחת לבוא תגבורת הטהרה הבשרית והרגשית עם כל תכונתה ולהזדווג עמה. וכל אלה הינם מכינים בסיס למעמד חי אורגני הכולל את התחייה כולה, מראשית ההפשטה העליונה, עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתם, ונתתי צבי בארץ חיים. צבי הכוונה הקדושה הבשרית בארץ חיים. אז אם כן, מה ש... כן, בבקשה.
אז
אנחנו חושב
שכוללים
דברים
הצריכות
יותר טהרה. נכון. החסידות לא כוללת, אז באת הרגיש. לא, לא. בוודאי שגדולי החסידות גם היו אנשים למדנים. רק ראשיהם. אבל זה מספיק. מספיק שהרבה יודע ללמוד תורה, השאר לא צריכים, הם צריכים לבוא להשתתף בחוויה. כן? למד וב. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. ממילא, הולך ביחד. כן, הרב כאן מדבר על סוגיה כאובה, והיא שהספרות העברית החדשה נישאה על ידי אנשים שלא הקפידו על טהרת דרכי החיים. כן? אדם כמו ביאליק, אמנם היה תלמיד חכם בתחילתו, אבל לא בדיוק הקפיד בכל תרי"ג מצוות לבריאות. כן? ברנר, ברדיצ'בסקי, אין מה לדבר. צ'רניחובסקי, בכלל, טומאה גדולה, יש בחייו. העגנון, משהו אחר. לא הרי זה, כי הרי זה. טוב. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות, או עזר, כן? אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. כל סופר שאינו עמל לטהר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו יחד עם הדאגה להשלים את החסר, ולהימלא ענווה ממוזגת בגבורה ושלוות רוח עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה להיטיב ולהשכיל, ולהשכיל את עצמו וחפץ נשגב לעמוד ברום הטהרה והקדושה האצילית, כל זמן שאינו עומד במעמד כזה לא יוכל להיקרא סופר באמת. אם אתה לא קדוש, סופר קדוש, אז מה אתה בכלל? איך אתה סופר? רק הראשונים היו נקראים סופרים, שבפני שהיו סופרים אותיות שבתורה, וספירת האותיות שבתורה, העלאת, העלתם למדרגה עליונה של תוהר, רוח וגבורת נשמה, עד ששם סופרים היה נאה להם. ואם את הספרות הישראלית אנו חפצים לחיות, צריכים אנחנו ללכת בדרך הקודש הזאת, לבוא מן הקדושה אל הספרות. והיה שם מסלול בדרך, ודרך הקודש יקרא לה והלכו גאולים. אבל אם אין קדושה אצל הסופר, אז הוא מתאמה. כן, היה פעם איזה ויכוח על שיר מזעזע מגעיל של יונה וולך פעם בכנסת. אז חנן פורט, שאז חבר כנסת, אמר שהספרות באה לבשם את העולם במחשבות היותר עילאיות והיצירה הנשמתית, ציטט מהרב קוק. אז אחד שמע מחברי הכנסת אמר, מה, אז ספרות זה דאודורנט? כן. אז מה הוא רוצה? שספרות זה יהיה ריח רע? זה השאלה. כן, ברור שהספרות באה להוציא לפועל את הצדדים הנעלים של נפש האדם. כן, רצית משהו?
כן.
מה ההבדל בין פרוזה לשירה? היום כבר לא כך מבחינים. פעם היו מבחינים. כן, מה? הנה דוגמה, הנה זה דוגמה. כן. הסופר הוא לא סתם. הסופר הוא ביטוי תמציתי מרוכז של התרבות של דורו. זאת אומרת, דרך הסופר, הדור מדבר. אז אם הדור זה הדור של עם ישראל, ועם ישראל הוא עם קדוש, צריך לבוא לידי ביטוי גם בסופר. אפשר שסופר יהיה רק לא רע. אז הוא יהיה סופר בינוני. טוב, עד כאן להיום. שלום.